Yes, poor baby. יש פה בסימן קוף A, לא קוף A, סליחה, בקוף ג' ברמה הרמה מדבר על, על מה קורה באיסורים שהם חשובים שהם לא בטלים, מה קורה שהם נפגמו. כתוב ברמה, דברים החשובים כבריאה או כיוצא בה, אם אינם גומים בעצמם, אף על פי שפוגמים התבשיל, אינם בטלים אפילו באלף. זאת אומרת שבריאה, למשל, זה דבר שלא מתבטל, אפילו באלף. עכשיו, בכל האיסורים החשובים האלה, הרי ידינו שהם לא בטלים, אפילו שיבש ביבש מתבטל חד בתרי, בכל אופן, אם זה חתיכה ראויה להתכבד, או בריאה, זה לא מתבטל אפילו באלף. זה הרי למדנו בסימן קוף, זה הגמרא שם לגבי גיד הנשה, ירח שנבשל בגיד, אז הגמרא אומרת שהתבטל, אומרת הגמרא שבריאה שני. אז ככה, אז אם יש לי דבר שהוא מוגדר כבריאה, אז אני, והוא יתערב בתוך תפשיל ואני לא מזהה אותו, אז בעצם יש פה שני דיונים. זאת אומרת ככה, אם אני מזהה אותו, אז יש בעיה מבחינת הטעם שלו. אז הטעם, חלים על זה דיני טעם. אז אם זה טעם מושבח, אז טעם כעיקר, ואם זה טעם פגום, אם הוא נותן טעם פגום, אז הוא לא עושה את התפשיל. אבל אם גם הבריאה עצמה התערבה בתפשיל ואני לא יכול לזהות אותה, ואני לא יודע איפה היא, התערבה פה בתוך היתר, ואני לא מוצא אותה, אז הדין הוא שמה? שאף על פי שהטעם שלה פגום, אז נכון מבחינת הטעם, הטעם פגום והטעם לא אוסר, אבל אם הבריאה עצמה נמצאת בתערובת, אז הדין הוא שבריאה לא מתבטלת אפילו, היא לא מתבטלת אפילו באלף. אז זה כתוב ברמה, מתי הבריאה לא מתבטלת אפילו באלף, זה הכל אם היא לא פגומה. אם היא פגומה, היא מאבדת את החשיבות שלה. מה? אז הממשות מתבטלת. אם יש לי בריאה פגומה, אז הממשות שלה מתבטלת. עכשיו, מה זה נקרא בריאה פגומה ובאיזה בריאה מדובר פה? אז זה שוב פעם קשור קצת למחלוקות שדיברנו אתמול. כאן הגרא והפרי חדש אומרים שהרמ"א לא מתכוון לשקצים מורמסים, כי שקצים מורמסים עצמם שהתערבו בתבשיל ואתה לא יכול להוציא אותם, אתה לא יודע איפה הם, גם אם הם נפגמו, זה כבר דיברנו אתמול. זה הגרא. אז מה שהרמ"א אומר פה, בריאה שנפגמה, הוא מדבר על עוף תמה. על דבר שהוא ראוי לאכילה, רק הוא נפגם. כן, עוף תמה, עוף קטן תמה, אז יש לו מעלת בריאה, יש מעלת בריאה. עכשיו, אם הוא נפגם, אז הוא איבד את מעלת בריאה, אז הממשות מתבטלת. כן, או דברים כאלה שהם ראויים לאכילה, רק הם אסורים, יש להם מעלת בריאה, הם ראויים לאכילה והם אסורים, והם נפגמו, על זה כתוב ברמ"א, שאם זה לא נפגם, אז זה לא איבד את מעלת הבריאה שלו. אז גם אם הטעם פוגם, בכל אופן, הממשות לא מתבטלת. אבל אם זה נפגם, אז הממשות מתבטלת, אין לזה מעלת בריאה. אותו דבר גם חתיכה ראויה להתכבד. חתיכה ראויה להתכבד, הדין הוא... מה? אם ידוע לנו שזה נפגם, אם לא ידעו לנו שזה נפגם, אם זה ספק, אז אנחנו רק ספק הדרבנן, מה?
נפל בסביבה שאנחנו
כבר
ידענו
לפני כן
שהוא
פגום. כן, ידענו לפני כן שהוא פגום. עכשיו, מה יהיה בספק? אז אולי כל הדין הזה, שלא מתבטל אפילו באלף, זה דין דרבנן, אולי נגיד ספק הדרבנן לכולם, כן?
לא על
הטעם, על הממשות, זה מה שכתוב ברמ"א. שהטעם הרי לא משנה ממה הוא בא הטעם, אם זה טעם פגום הוא לא עושה. אבל אם הממשות נמצאת, אז כיוון שיש לי הלכה שבריאה לא מתבטלת, אז כתוב ברמ"א, תדע לך, אם הממשות פגומה, אז זה פוגם את מעלת הבריאה. פוגם מעלת חתיכה ראויה להתכבד. עכשיו, זה רק הזכרתי, פה זה הפרי חדש והגרש, שאומרים שהרמ"א מתייחס פה לבריאות כאלו שהם לא מעושים מעיקרם. כי בריאות כאלה שהם מעושים מעיקרם, אז הדין הוא שמה, בריאות כאלה שהם מעושים מעיקרם, אז הדין הוא שמה, זה מה שהזכרנו אתמול, זה הגרא, פה הגרא אומר את מה שהוא אומר. שדבר שמעושים מעיקרו, אז גם אם הוא מתקלקל, אז הממשות שלו נשארת אסורה. אז על מה אומר הרמ"א שהממשות מתבטלת אם היא מתקלקלת? מדובר בדבר כזה שהוא ראוי לאכילה. כגון, עוף טמא, זה מה שאומר פה. מה? אם זה נפגם, אז זה מתבטל ברוב בלבד, כן? הטעם שלו, אם זה פגום, אז הדין הוא שנותן טעם לפגם מותר, והממשות מתבטלת ברוב.
זה שקפים ורמסים, הטעם מתבטל.
הטעם מתבטל, אבל הממשות לא תתבטל. מכיוון שיש לזה זה מה שטוען הגר"א. כל עוד שיש לזה את שם, כל עוד שיש לזה את שם האיסור, אלא אם כן זה יתפרק לגמרי, כי יש עוד מעלה בבריאה שזה יהיה שלם. אלא אם כן זה יתפרק. כן, אם זה יתפרק לגמרי. אז הדינוס זה גם איבד את מעלת בריאה. בסדר? עכשיו, בכל אופן אנחנו רואים ברמה, מה?
אדם מסוים,
זה יורד בעבר,
אז למה אתה
מניח
שלם?
כן,
כל דבר.
עכשיו, מה זה נקרא, אז ברמה רואים שאם זה נפגן זה מאבד מעלת בריאה. אם זה נפגן זה מאבד את מעלת הבריאה, כן? כך אנחנו רואים ברמה.
למה
ששקטים הם
עושים?
מה
אתה אומר? למה שלא תפקע מעלת הבריאה שלהם?
אבל
מה אכפת לי
מעצם בריאתם? לא, אז כיוון שהאיסור שלהם קיים, וזה בעצם אנחנו נוגעים פה לעוד נקודה, כיוון שהאיסור שלהם קיים, זאת אומרת, בחינת האיסור כלפי דין תורה, אז אם אדם אוכל זבוף קטן, אפילו שהוא מתקלקל, הוא מקבל את אותם מלכות, אז באמת יש לזה מעלת הבריאה. כל המעלה של הבריאה, כי התורה שלוקה אפילו בכל שום. תורה שלוקה על דבר שלם כבריאתו. כיוון שהוא ממשיך ללקוט עליו, אז יש לו עדיין את מעלת הבריאה.
אבל גם לא
אופת המאה
אתה ממשיך ללקוט עליו, אפילו אם הוא לא...
אם הוא יתקלקל, אז אני כבר לא ממשיך ללקוט עליו. אופת המאה אם הוא יתקלקל, נבלה שנערויה לגרנה נקראת נבלה. אז באמת, אין לו מעלת הבריאה. אז באמת, מה שיוצא מפה, מתוך דברי הגר"א, יש פה דבר נוסף שבעצם אנחנו רואים, שנקרא לימוד משני, כשכתוב ברמה שפגימה מבטלת מעלת בריאה, כמה צריך להיפגם כדי שזה יאבד את מעלת הבריאה? האם זה צריך להיפגם עד לכך שזה לא ראוי לאכילה? או קצת. אז פה בתוך הגר"א רואים מפורש שהוא מפרש שזה צריך להתקלקל לגמרי. רק אם זה מתקלקל לגמרי אז זה מאבד את מעלת הבריאה, אבל אם זה לא מתקלקל לגמרי זה לא מאבד מעלת הבריאה. יש טוב, זה מכיוון שכך הרי אומר הגר"א. הגר"א אומר שהרמ"א לא מתייחס פה לאוף תמה, הרמ"א לא מתייחס פה הוא מתייחס לאוף תמה, והוא לא מתייחס לשקצים ומרצים. למה? כיוון שהגר"א אומר שכל עוד שלוקים על הדבר, אז יש לזה מעלת בריאה. וכיוון ששרץ, אפילו שהוא נפגם, לוקים עליו, ממילא יש לו מעלת בריאה. לכן מה שכתוב פה באוף תמה, זאת אומרת, הנקודה המודד, מהו הסימן לאיבוד מעלת הבריאה אם מפסיקים ללקוט עליו? לכן אומר הגר"א שהרמ"א לא מדבר על שקצים ומרצים, כיוון ששקצים ומרצים ממשיכים ללקוט עליהם, אז יש לזה מעלת בריאה. זאת אומרת, הגר"א תולה את מעלת הבריאה בעובדה, כי הרי כל המקור של בריאה נובע מהעובדה שלוקים עליו. הרמ"א אומר פגום לא פגום, השאלה מה הוא מתכוון. כן, אז השאלה היא איזה פגימה מאבדת חשיבות, כיוון שכל החשיבות של בריאה נלמדת מהעניין הזה שלוקים עליה בכלשהו, לוקים עליה לא בכלשהו, לוקים עליה כבריאתה אפילו שאין בה כזית, אז ממילא אם עדיין ממשיכים ללקוט עליה, אז יש לה מעלת בריאה לגבי ביטול איסורים שהיא לא מתבטלת. אם מפסיקים ללקוט עליה, אז איבדה את מעלת הבריאה. אז מהו הגבול? מהו הקו שבו מעלת הבריאה נופלת? זהו אותו זמן, אותו מקום שמפסיקים ללקוט. מהו אותו זמן שמפסיקים ללקוט? ברגע שזה נפסל, מאכילת אדם. אבל שקצים ומרצים שממשיכים ללקוט, אז ממילא לא מאבדים מעלת הבריאה, ולכן הרמ"א לא מתייחס לשקצים ומרצים, כך מפרש הגר"א. אבל בתז כתוב, כך מדייק הפרי מגדים, שאיבוד מעלת הבריאה לא קשורה, איבוד מעלת הבריאה לגבי תערובת, לא קשורה לנקודת הגבול של הפסקת המלכות, או לא. הרי אנחנו מדברים בריאה בתערובת, שבריאה חכמים יחשיבו מזה שאני רואה שהתורה מחשיבה בריאה, שלוקים עליה אפילו פחות מכזי, לכן לגבי תערובת היא לא מתבטלת, נכון? אז על זה אומר הרמ"א שאם זה נפגם אז זה מאבד מעלת בריאה. אז התז מבין שמספיק פגימה מועטת, אפילו אם זה נפגם ועדיין ראוי לאכילת אדם, אז נכון, אם אני אוכל את האיסור בפני עצמו אני ממשיך לקבל מלכות. אוף תמה שקצת יתקלקל, אוף תמה קטן שהוא יתקלקל קצת, אני אקבל מלכות, אבל בתערובת הוא כבר יתבטל. זאת אומרת, התז מבין שמעלת הבריאה לגבי זה שהיא לא תתבטל, ברגע שהיא נפגמת קצת היא כבר מאבדת מעלת הבריאה, אפילו שהיא הייתה בפני עצמה ממשיכים ללקוט עליה. אבל הרי הדין הזה של ביטול איסורים זה דין דרבנן, מה שבריאה לא מתבטלת זה דין דרבנן, כיוון שהיא חשובה אז מדרבנן היא לא מתבטלת, כן? אז מתי היא מאבדת את החשיבות? נכון שבפני עצמה אם היא קצת מתקלקלת עדיין לוקים עליה, אבל חכמים, מתי חכמים מחמירים להגיד שהיא לא מתבטלת? דווקא אם היא עדיין כבריאתה, אבל אם היא כבר מתחילה קצת להתקלקל, אז זה כבר לא כבריאתו מושלם. ולכן, כך מוכח, כך מדייק הפרי מגדים מהתז.
אדם, 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 אד
כל התקנה מההתחלה הייתה לגבי בריאה.
כן, אז אבל בשביל... אבל בשביל לגבי מלכות השינוי הזה עדיין...
לא היה תקנה כבר אם
היא לא... השתנתה, כן. אבל אבל בשביל לגבי מלכות, כל המקור דרבנן נובע מדין דאורייתא של מלכות. אבל בשביל לגבי מלכות השינוי הזה עדיין לא נחשב כשינוי מספיק, אבל בכל אופן, מדרבנן זה כבר נחשב שינוי, הרי כל הדין הזה שזה לא מתבטל ברוב זה רק דין דרבנן. בסדר, זה מעניין מאוד פה הגישה. אותו דבר חתיכה אורה להתכבד, כן, גם חתיכה אורה להתכבד שהיא נפגמת, היא מתבטלת. אבל יכול להיות כיוון שכל המקור הזה מתחיל מבריאה, ששם אני רואה, שם למדו את היסוד של דברים החשובים, אז לפי הגר"א, עיבוד המעלה, לא, אבל יענו כזה, שיכול להיות, סליחה, יכול להיות שלגבי העניין שחתיכה אורה להתכבד, כאן גם הגר"א יודע, כן, כאן גם הגר"א יודע, שחתיכה אורה להתכבד, ברגע שהיא כבר פגומה, היא כבר לא ראויה להתכבד. כל החשיבות שלה מצד מה שהוא ראויה להתכבד, זה כבר לא ראוי להגשה. וזה הגר"א יודע. רק מעלת הבריאה, שפה יש לזה מעלה לגבי דין דאורייתא של מלכות, כאן השאלה היא האם הדין דרבנן תלוי בדין דאורייתא. זה הוויכוח בין הגר"א לתז. התז זה לא כתוב פורש, שמדייק, הפרי מגדים מדייק בתז, שאפילו קלקול קטן, זה כבר פוגם את מעלת הבריאה. אז קלקול קטן, מחלוקת תז וגר"א, האם זה מבטל מעלת בריאה. לגבי חתיכה ראויה להתכבד, ודאי זה מבטל, כי זה כבר לא ראוי להתכבד. מה שכתוב כאן יוצא בזה, מה קורה לגבי דבר שיש לו מטירים, אם זה יתקלקל? דבר שיש לו מטירים. אז מסתבר שאם זה יתקלקל עד שזה לא ראוי לאכילת אדם, אז פקע מזה שם איסור, כן? אבל אם זה יתקלקל קצת, מסתבר להגיד שדבר שיש לו מטירים, כך אומר הפרי מגדים. מה שזה לא מתבטא, זה לא בגלל חשיבות. מה שזה לא מתבטא, זה מסברת שתוכלנו באיסור, תוכלנו ביתר, אז זה גם שייך על דבר שהוא יתקלקל קצת. כל עוד שיש לזה שם של איסור, אמרו, זה לא מתבטא. בסדר? טוב. כן, זה לפי כולם, כך טוען הפרי מגדים. כיוצא בזה, מה שכתוב פה, דברים החשובים כבריאה, או כיוצא בזה, אולי זה כיוצא בזה מתייחס לחתיכה ראויה להתקבל, אבל לא מתייחס לדבר שיש לו מטירים. דבר שיש לו מטירים, או רימוני בדן, או כל הדברים האלה חשובים. אבל דבר שיש לו מטירים זה לא מצד חשיבות. בסדר? עכשיו כך. מה קורה... יש פה ברמה בשם ה... כן, הבית יוסף מביא בשם הגאות אושרי, דבר שאינו נותן טעם לא לשבח ולא לפגם, אסור. אז יש פה מחלוקת מה הכוונה אינו נותן טעם לא לשבח ולא לפגם, אסור. אז השח מפרש הכוונה שזה טעם עץ. כמו שהאי הרי בגיד, הרי גם אין בגידים נותן טעם, הגמרא אומרת זה כמו עץ ובכל אופן התורה אסרה, אז השח רוצה להגיד שזה רק בגיד ולא בשאר הדברים. משמע לכאורה בשח שדבר שהתייבש והוא כמו עץ, אז הוא אוסר. השח מפרש מה שכתוב בבית יוסף, אינו נותן טעם לא לשבח ולא לפגם, הכוונה שהוא לא נותן טעם. כמו גיד. אז בגיד יש גילוי מיוחד שגיד אסור. שגיד מותר. שזה חידוש. דבר שלא נותן טעם לא יפגם אסור. הוא מביא ראיה מגיד הנשה. סליחה, השח מביא ראיה מגיד הנשה. שגיד הנשה זה אסור, אז הוא הדין שער האיסור. האחרונים, הפרי חדש חולק עליו ואומר זה לא נכון, זה רק דין מיוחד בגיד, כי הרי במפורש בשח, אני לא שכחתי להביא את זה בסימן קי"ד, סעיף קטן כ"א, שם זה בהלכות יין נסך, אז שם כתוב בשח שיש שם דברים שהם היו מערבבים בזה, שם מדובר שערבבו בזה איזשהו איסור, אז השח אומר שזה מותר, הוא מביא תשובת הרשב"א מכיוון שזה דבר שהתייבש כמו עץ. דבר שהתייבש כמו עץ, אז ממילא פקע מזה שם האיסור. רק בגיד הנשה זה גילוי מיוחד, כך טוען הפרי חדש. קרקו, מה, זה היה בתבלין, מה? כן, בגיד הנשה הוא יבש בעצם, תורה אסרה אותו. אבל בשאר האיסורים, אם זה התייבש, אז...
יש הבדל.
מה?
כאן האוכל עצמו, יש הבדל אם האוכל עצמו לא נותן טעם. זה כמו יבש,
הוא
באמת הוא כבר יבש.
אז אומר לפורים מגדים צריך להגיד בשח, נכון, אם הדבר הוא האיסור שהתייבש ואתה לא אוכל אותו בתור יבש, אז באמת לא עברתי איסור, אבל כאן שהוא נמצא בתערובת והוא מתלחלח, נהיה עוד פעם לך, והוא ניתן לאכול אותו, אז כאן אפשר להגיד שזה אסור. מה שמביאים ראיה מהשח שם, שהיה שם חוטים, היה שם חוטים של איסור, חוטים של בשר, ומה בתוך ה... בתוך התבלין הזה, אז הדברים האלה הם היו יבשים לגמרי. זה באמת, במצב יבש באמת האיסור פקע. זה גם השח מודה. אבל כאן מדובר זה נמצא בתערובת, אז כתוצאה מזה שזה נמצא בתערובת זה גם מתלכלך וזה בר אכילה, זה בר אכילה. אז כאן זה כמו גיט שזה השח מבין שזה אסור, אומנם אסור מדרבנן, סוף סוף זה לא נותן טעם, לא מרגישים כל כך את הטעם, מרגישים איזשהו טעם, איזה משהו, אבל זה לא טעם, לא לשבח ולא לפגם. כן, ברור, הגיד בפני עצמו גם אסור לאכול, אבל גיד שמתערב, אם יהיה תערובת של יבש ביבש גיד, אז מתבטל חד בטרי. פה בתערובת צריך 60, זה מה שהוא מביא ישר. פה בנפרי חדש אומר פירוש פשוט, לא לשבח לא לפגם, זה יש פה טעם, רק לא משביח, לא מוסיף ולא מקלקל, לא מוסיף, לא מקלקל, לא... כנראה יש דברים שזה עכשיו פגום. עוד דבר, במה דברים אמורים שפוגם מתחילתו ועד סופו, אבל אם ישביח ולבסוף פגם, פגם ולבסוף ישביח אסור. זו עוד הלכה שמקורה מגמרה בעבודה זרה, ישביח ולבסוף פגם, פגם ולבסוף ישביח, אז הדין הוא שמה שזה אסור. עכשיו, מה זה ישביח ולבסוף פגם? או פגם ולבסוף ישביח? שם הגמרא אומרת לגבי גריסים, נכון? שמה, שהדין הוא שמה, שכשהנחתם, מה קורה עם הגריסים? כשהם ניתנים, כשהם רותחים?
זה פוגם.
זה פוגם, ואחרי זה כשהם צוננים? משביח, כן? אז עכשיו כך, אז במחבר כתוב פגם ולבסוף ישביח אסור, אז בשח כתוב פגם ולבסוף ישביח אסור, כתוב בשח מפורש פירוש אחר שישביח, אבל קודם שישביח מותר, אף על פי שאפשר שישביח אחר כך, כיוון דעה שאתה פוגם מי דדעה והחסרת מלח דלקמן סעיף קטן י' ב', וכן כתב האיסור ויתר כלל למד ב'. מה זה חסרת מלח? זה הרי סעיף הבא שכתוב פה שאפילו אין בכוח איסור לבדו לפגום אלא על ידי דבר אחר שמסורר, כגון שנפל איסור לגדרה שיש במלח, ואלמלא המלח שבה לא היה כוח באיסור לפגום, אפילו אחי מותר. אותו דבר הפוך, אותו דבר, מה קורה אם דבר שכעת במצבו כשהוא חסר מלח אז הוא פגור, והמלח על ידי נתינת מלח זה יכול להשביח אותו, כן? אז הדין הוא אשתה מי הפגים וזה אסור. אז אנחנו רואים למרות שזה יוכל להשביח אחר כך, בכל אופן במצבו הנוכחי הדין הוא שמה שזה מותר. אז אותו דבר אומר השח, אותו דבר אומר השח מה שכתוב במחבר, ישביח ולבסוף פוגם, או פוגם ולבסוף ישביח, פוגם ולבסוף ישביח, מתי זה נאסר? אחרי שישביח. זאת אומרת, אז אם ככה יוצא שמה שכתוב בגמרא, שהגמרא מדברת לכאורה ביחס לגריסים וגריסים וחומץ, מה שהגמרא מדברת על גריסים וחומץ, דף סמך זין פה, נפל לתוך גריסים צוננים וירתיחם, נעשה כמי שישביח ולבסוף פגע. זה מקרה אחד. אותו דבר במקרה גריסים, בגמרא כתוב גריסים צוננים וירתיחם, אז הדין הוא זה ישביח ולבסוף פגע, כי גריסים צוננים אז זה מושבח. עכשיו, אבל נפל לתוך גריסים רותחים, אז הדין הוא שמה? נפל לתוך גריסים רותחים, אז הדין הוא שמה? או, אז לפי השח, אף על פי שאם זה יהיה צונן לכאורה, מה הדין? זה ישביח. בכל אופן, בשעה שזה רותח, הדין הוא שמה? שזה מותר. וכך בעצם גם אומר התז, קאי הרי שסימן, וכתב בטור פירוש, להשביח ובסוף פוגם כגון חומץ יין נסך שנפל לתוך גריסים צונן, והשביחן והרתיחן הוא פוגמן. עד כאן לשונו. ממילא פירוש שזה פוגם ולבסוף ישביח, זה התז עושה. אבל איפכה, זה נפל לתוך רותחים וציננם, וזה אסור בכל שכן משביח ובסוף פגם.
יש
הבדל
אם זה עושה את זה
עצמו? רגע, תן לי. אז בתז כתוב בעצם במפורש שעל אותו מקרה שנאמר בגמרא, הגמרא נוקטת צד אחד, אותו מקרה של גריסים וחומץ, שבגמרא רואים שכשזה נפל, כשזה נפל לתוכו, כשזה צונן, זה משביח. אחרי זה שהוא מרתיח את זה, זה נפגם, אז זה לא, אז הדין הוא שמה? הדין הוא זה אסור, אם זה נפל כשזה ישביח, כן? אז אומר התז, הוא הדין הפוך, מה שכתוב במחבר פגם ולבסוף ישביח אסור, זה גם מתייחס למקרה הזה. מה זה פגם ולבסוף ישביח שזה אסור? כגון שנפל בהתחלה לתוך אגרסים, לתוך חומץ, לתוך, כשזה היה אגרסים היו רותחים, ואחרי זה הצטנן, אז הדין הוא כשזה רותח זה, זה אסור, זה פגום וזה מותר,
ולאחר זה יצטנה, זה משביח וזה אסור.
אני קורא להשביח לזה?
מה?
אבל יש אותה תעמרה, זה תעמרה עכשיו.
לא, אז אחרי זה כנראה זה משביח. כך מבין התז. התז מבין שזה באותו דבר, אם הוא חם, זה פגום, ואחרי זה שזה מצטנן, אז הדין הוא זה משביח, והתז אומר, כמו שכתוב בשח, שממתי זה נאסר? ממתי שזה משביח. לעומת זאת, הפרי חדש סובר, וכך, עכשיו לא עברנו בית יוסף, בית יוסף כתוב פורש, שבגמרה כתוב משביח ובסוף פגם. פגם הוא לבסוף משביח, אומר הבית יוסף זה קל וחומר. כיוון שסופו להשביח, הרי הוא כמושבח. אז מלשון הבית יוסף בדייק הפרי חדש, זה כמעט פורש שם הבית יוסף, שזה אסור אפילו ביותו פגום. שזה אסור אפילו ביותו פגום. מה? כי הוא אומר שזה מדין כלשהו, כיוון שסופו להשביח, אז כבר מעכשיו הוא נידון כמושבח. היי, מה נעשה עם, עם הראייה הזאת שמביא השח לגבי מלח? אז התשובה היא פשוטה, זה מה שאתה רצית להגיד, אורי. שיש הבדל אם ההשבחה נעשית ממילא, או שצריך לעשות מעשה בשביל להשביח את זה אחרי זה. יש לי אוכל שמתערובת שמצב הנוכחי זה פגום, אבל לאחר פרק זמן מסוים זה ישביח. אז כאן אפשר להגיד באמת, כך אומר הפרי חדש, כך מסבירים אותו האחרונים, מתי מה שמדייק הפרי חדש מהבית יוסף, שגם במצבו הפגום הוא אסור, מתי אומר את זה הבית יוסף שמצבו הפגום זה אסור, אם אחרי זה השבח יבוא ממילא? כן, הרי השח לכאורה טוען ראיה ממלח, שכל עוד שזה פגום, הדין הוא זה מותר. אז התשובה יש לחלק בין מלח לבין המצב הזה, לגבי גריסים. במלח אפשר להגיד באמת, הרי כל עוד שהוא לא ייתן מלח, אז המאכל לא ישביח, אז לכן אני אומר, ממתי זה נעשה? רק בשעה שהוא ייתן את המלח. אבל כאן לגבי גריסים, שהרי במצב הרתיחה זה פגום. אחרי שזה יצטנן זה ישביח, אז יכול להיות שכבר עכשיו אני אומר שזה אסור. מה?
שזה פגום בסוף משביח.
זה פגום בסוף משביח, עוד פעם. פגום בסוף משביח, בשח ובתז כתוב שזה נעשה רק משעה שישביח. ובתז מה שבמפורש זה אפילו על דבר שהשבח יבוא ממילא. והראיה שלהם הסעיף שנאמר לגבי מלח. בפרי חדש כתוב, כך הוא מדייק מהבית יוסף, שפגם מול בסוף השביח זה נאסר גם בשעה שזה פגום. היי, מה נעשה עם הסעיף הזה של מלח? התשובה היא, שם השבח יבוא על ידי מעשה, לא יבוא ממילא, ופה השבח יבוא ממילא. ברור? אז לפי הפרי חדש, כך צריך לחלק. בין דבר ש...
יש לי משהו שעכשיו...
ברור, אתם איתי או שאתם עבדים אותי?
יש לי משהו שהפגם בא ממילא. ועדיין זה אסור או זה מותר?
רק שנייה אחת. בועז, אתה איתי או שאתה לא איתי?
יש לי משהו שהפגם בא ממילא. עכשיו זה מושבח על
ממילא. זה הגמרא.
הגמרא
שם אומרת,
בדרך
כלל
פגם, שם מדובר שהוא עשה מעשה
ברכיח. בסדר, נו. או שזה נפל במצב שזה היה רותח.
מה, זה כבר פגור?
לא, מדובר שם שהוא עשה מעשה. מה קורה, אתה שואל?
זה לא התפגר. עכשיו זה נפל, זה מושבח. נגיד הגריסים זה היה הפוך, זה לא כמו שזה. אז האם זה יהיה
מוטבי לשלו? לא יודע, על דבר שכבר עומד להיות פגום, כבר עכשיו לחשיב אותו פגום. האמת, לא נכנסנו אז בשיעור, גם נחשב את הזמן, בסברות, אולי אם רוצים קצת לדון בזה יותר עמוק, אולי אפשר קצת לתלות את זה במחלוקות של הר"ן והרשב"א, בהגדרה של טעם כעיקר. אבל הרי יש פה מחלוקת אם ככה בין השח והתז מצד אחד, לבין הפרי חדש שמדייק מהבית יוסף, שפגום שמשביח מעצמו כבר עכשיו. כבר עכשיו הבית יוסף טוען לפי הבנת הפרי חדש שזה אסור, והתז והשח טוענים לו שכל עוד זה פגום זה מותר. איך להתייחס לדבר הזה, כן? אמרנו מחלוקת, השאלה גם להבין קצת מה מסתתר מאחורי המחלוקת הזאת. באמת תלויה ההבנה של הדבר הזה. למה זה כך, כן? אבל בכל אופן אנחנו פשוט קצת יחרוג מהזמן שלנו, אבל אפשר לחשוב על זה קצת בכיוון, אולי לתלות את זה קצת בשעה, ברשב"א, ברן. ברור, פגום של בסוף משביח מעצמו, מחלוקת פרי חדש מצד אחד ושח ותז מצד שני. יש דוגמה של פגום ולבסוף ישביח שזה נעשה רק שזה ישביח, וזו הדוגמה היא ממלח. פגום ולבסוף ישביח שזה נעשה רק לאחר זה ישביח, זה הסיפור עם מלח. וכשיותו פגום אבל גריסים זה דבר שמשביח מעצמו, אז זה נחלקו התז והפרי חדש. לפי התז, אף על פי שזה משביח מעצמו, כל עוד שזה פגום זה מותר, להפר פרי חדש זה אסור, כי בן שעומד להשביח זה כבר עכשיו לא נקרא פגום, כבר עכשיו נידון כמושבח. מלח זה כל עוד שהוא לא שם מלח זה פגום, כשהוא ישים מלח זה ישביח. ישביח את הבשר, כנראה המלח יתקן את הבשר. זה גם שאלה באחרונים, לא נכנס אם המלח זה פשוט המלח מנטרל את הטעם של הבשר, או המלח משביח את הטעם של הבשר. מה שכתוב, מה שכתוב פה בהלכה, במלח, האם הכוונה היא בגמרא, הכוונה היא שהמלח מנטרל את הטעם של הבשר, זאת אומרת, הטעם הרע של הבשר מנוטרל על ידי זה שאני מוסיף מלח, או שהמלח הוא גם פועל על הבשר כעת, וגם עוקר, כן, אם זה עושה איזשהו מעשה בבשר, או זה רק בסך הכל בתפשיל. זה משנה מאוד. השאלה היא מה שאתה אומר שבקם הוא בסוף ישביח, זה עשו רק עם הדבר בעצמו, או שבסך הכל הסיבה שאני לא מרגיש טעם פגום של הבשר בגלל שהמלח מנטרל אותו, אבל הבשר בעצם הוא ממשיך לתת טעם פגום, או שכל כל הדין, כל החידוש בגמרא שזה נאסר בעקבות המלח, כי כעת בעקבות המלח אז הריאקציה שנוצרת בין המלח והבשר גורמת שהבשר כעת לא נותן טעם מקולקל.
לפי הר"ן זה
לא
ישנה. מה? לפי הר"ן זה לא ישנה, כי בכל זאת אתה נהנה מהבשר.
רציתי לתלות את זה, אולי אפשר לתלות את זה ברן וברשבה, אולי אפשר לתלות את זה ברן וברשבה, אבל בסדר, זה דברים ש... תעשי לא לנו את מסגרת הזמן הזה. קצת משאיר... משאיר חומר מחשבה. עכשיו, אם כי בגמרא אנחנו רואים מה שכתוב בגמרא, לא שנוש נפל לתוך גריסים רותחים, אבל נפל לתוך גריסים צוננים וירתיחם, לא שנו אל שנפל לתוך גריסים רותחים. אז מה הדין אם נפל לתוך גריסים רותחים?
פגום.
תחורה לפי הפרי חדש. הרי כל דבר רותח, בסוף מה יהיה איתו? יצטנה. אז איך יכול להיות, איך יכול להיות סתם? אפשר בגמרא. זה נקרא שם חשבתי. מה? פרי חדש רוצה להגיד שדבר שמשביח מעצמו, על גריסים הוא מדבר. חולק על התן. שאם זה דבר שנפל, גריסים רותחים שנפלו, נפל לתוך גריסים, ואחרי זה זה... מכתחילה זה נחשב מושבח. ולכן זה עצור. אז הגמרא אומרת, לא שנו שמה שנותן טעם לפגם מותר, אלא שנפל לתוך גריסים רותחים, שאז מה זה פוגם, אבל נפל לתוך גריסים צוננים וירתיחם, נעסק מי שישביח הוא בסוף פגע. איך יכול להיות שנפל לתוך גריסים רותחים זה יקרה פגום? הרי סופו להשביח.
יש תוספות של דבר, זה לא
שאלה. התוספות... כן, התוספות מדבר על למה הוא לא נקט לגבי העיקר, יש איזה תוספות שמדבר פה. תוספות
קטן
כזה. אבל תוספות אומר שלמה, כפי שעיקר השבח לא עבד לאחר שירתיחו ויצננו, זה עיקר השבח שלו. אבל בכל אופן, אבל בכל אופן, אם זה נפל זה רותח ואחרי זה זה מצטנן, מה? אבל לפי מה שטוען הפרי חדש, כיוון שסופו להשביח כי מושבח דמי עכשיו.
השאלה,
זה
מגיע שאני יכול להיות במקרה ומדובר
לא, זה מה שטוען, זה לפי התז, זה לפי התז. התז טוען שכשזה צונן זה יעשו, וכל עוד זה רותח זה מותר. והפרי חדש טוען לא, כיוון שזה מעצמו אחרי זה ישביח, על ידי זה שזה יצטנן, אז זה כבר עכשיו נידון כדבר מושבח.
אבל לפי נמד דובר שמתי הוא אחרי זה, נורא, שזה
יתונן. לא, לפי הפרי חדש של החידוש הוא שאפילו יאכל זה רותח. אז איך הוא יפורש את הגמרא?
אפשר להגיד אולי שלא היה חם
דחר.
צונן זה חד.
רציתי
להגיד שאולי זה לא נותן טעם משבח אם זה מתפנן אחר כך, כי זה כבר פגום.
מה?
לא רואים שבגמרה שמשהו שפגום ואחר כך הגריסים מצטננים זה נותן בו טעם משבח. יכול להיות שהטעם הרע נשאר ולכן זה מותר, רק בכיוון ההפוך זה משתנה.
טוב, אבל ב...
אז הוא לא מדבר על גריסים, הוא מדבר על...
הוא מדבר על התז, התז רוצה להגיד שזה מותר, שכל עוד שזה רותח זה אסור והצטנן זה מותר, כי בגמרה אחרי זה הרי כתוב שצונן והרתיח. בגמרא רואים שגריסים צוננים זה שבח, וכשזה מצב רותח זה פוגם. אז... נכון. נכון. אז איך יכול להיות שבמצב רותח זה פוגם? הרי כשזה יצטנן זה יהיה לשבח.
יכול להיות שלא.
אז ממילא זה... מה?
יכול להיות שלא. יש לך משהו פגום, בגלל
שאתה... אז על מה הגמרא אומרת? אז מה הגמרא מתכוונת? מה הגמרא מתכוונת להגיד שגריסים צוננים זה מושבח?
שזה נפל לתוך גריסים צוננים זה מושבח. אבל
יש
לך טעם פגום,
ואתה מביא אותו לצד אחר, ואתה מביא אותו לצד אחר, ואתה מביא אותו לצד אחר. יש כבר במערם פה, כך נלמד כאן על הפרי חדש, מה שכתוב בגמרא, אם זה נפל לגריסים רותחים, אז זה באמת יהיה פגום גם אחרי זה יצטנן, גם לנצח. מה שכתוב פה בגמרא, אבל נפל לתוך גריסים צוננים, וירתיחם נעסק מי שישביח ובסוף פגם, הכוונה היא, אם הוא נפל לתוך גריסים צוננים, הכוונה, גריסים, אם קודם בישלתי אותם, ונתתי להם להצטנן, ואז הכנסתי את החומץ, אז זה סופג את זה לשבח, אפילו אם ירתיח את זה אחרי זה. לגריסים עצמם, אם זה נפל לתוך חומץ רותח, כשזה חם, נפל לתוך זה החומץ, אז זה פוגם, אפילו שזה יצטנן. אתה כאילו מבין שצונן וזה זה באותו דבר, שגריסים, כן, גריסים, גריסים חמים זה פוגם, שזה מצטנן זה משביח. לא, פרי חדש למד אחרת, שנבש כתוב בגמרא נפל לתוך גריסים רותחים, זה פגום, הכוונה כי באמת זה פגום, גם שזה יצטנן הטעם לא חוזר כבר לזה, כי זה המציאות באמת, זאת אומרת זה לא חוזר, קיבל טעם רע, זה לא קורה שזה מצטנן. ומה שכתוב בגמרא שגריסים צוננים זה שבח, מדובר שזה נפל, זאת אומרת אחרי הוא הרתיח אותם, ואחרי שזה מצטנן אז הוא שם את הזה, אז הוא מושבח.
אם
הוא
יבשל, אז יפגן.
מה? כן, לא, כי הגמרא אומרת שנפל לתוך גריסים צוננים ורתיחם, נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם.
למה אפשר להגיד זה נפל לתוך זה חי? אז זה טוב. ואז אם בשל, זה נהיה לא טוב.
למה השלב הזה של הרתיח?
עוד פעם את הבישול האמצעי
שם. רק שנייה אחר. אה, פשוט שזה יש הבדל אם זה נפל...
תוך חם. תוך חם. אבל מה היה לפני כן? אם נפל לתוך צונן, אז זה בסדר.
ואז
אתה משביע, ואז אתה
משביע,
זה נפגע.
כן, אז למה הוא רוצה
להגיד את זה כך?
לא, מיכה, אני רוצה להגיד שלפי... מה השולחן ערוך אמר? אסור מתי?
יש תנאים פה. שביח עושה פוגם,
הוא פוגם כדי שביח עשו. בסדר, נכון, סתימת לשון המחבר משמע. כן, אבל השח ואתה, השח ואתה זומנים לא כך. מי? השח שואל איזה קושייה, הוא מביא מהדין של מלח. אז התשובה היא באמת, יש פה איזה מישהו, יד אברהם, אחד מהאחרונים על הגיליון, שמחלק בין מלח לבין זה. בכל אופן, בזה הם חולקים. מה קורה דבר שעומד להיות מתוקן? האם כבר עכשיו הוא אסור או לא? אז התז כתוב פורש לגבי מי... הוא אומר פורש שגריסים, שכשזה רותח זה פגום, וכשזה יצטנן זה יהיה אסור? מה נעשה בגמרא אם גריסים רותחים שנאמר בגמרא זה אסור? אז צריך להגיד לפרי חדש, אם זה נפל זה רותח זה כבר לא ישתנה אתה. מה שכתוב בגמרא שזה צונן, זה מושבח, זה הכוונה זה נפל צונן. למה אמרתי בישלתי? אני לא זוכר, אין פה במערם, הוא רצה פה להרוויח משהו בתוספות, אבל לכאורה אתה צודק, לא צריך להגיד פה את העניין הזה של שבישל והצטנן. לא, זה אולי בתור פשט בתוספות, תוספות אומר עיקר השבח לא עבד לאחר שירתיחו והצטננו.
מה
אין הקט אי לישנה, דה ודאי משביח הוא. כתוב בגמרא לא שענו אלא שנפל לתוך גריסים רותחים, אבל נפל לתוך גריסים צוננים והרתיחם, נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם. למה צריך להגיד נעשה כמי שבסוף נפל לתוך גריסים צוננים והרתיחם? אז זה השבח, זה עצם השבח. אז אומר לו, עיקר השבח, הטעם הכי טוב של גריסים זה אם אתה נותן אותם על חומץ רתוח שיצטנן. אז גם אם אתה נותן את זה על חומץ חי, אחרי זה אתה מרתיח, זה גם מושבח, אבל עיקר השבח, בסדר, זה אולי בשביל זה אמרתי את הדבר. עיקר השבח באמת זה מה שכתוב בגמרא שצונן זה שבח, עיקר השבח שזה זה דבר שהיה רתוח והצטנן. מה שכתוב בגמרא נפל לתוך רותח זה נקרא פגום, זה גם אם זה יצטנן אחרי זה, זה כבר יישאר פגום. לא, פשוט כך צריך להגיד לפי הפרי חדש. טוב, קצת... רק אני אומר, יש פה חומר למחשבה, מה שורש המחלוקת בין הפרי חדש והתז, פגום שאחרי זה ודאי ישביח, האם זה מותר או אסור? אין זה... אולי לתלות את זה ברש והברן. טוב, זה דבר... מה?
חושבת על התז,
לא, זה לא קשה מהתז, מכיוון שברגע שזה היה צונן אז זה היה מושבח, השביח ובסוף פגם זה אסור. התז מדבר הפוך, פגם מול בסוף השביח, בסדר, אז זה החידוש לגמרא, כיוון שזה בהתחלה זה מושבח, אז זה כמו כל איסור שהוא לא יורד האיסור עד שהוא נפסל מאכילת אדם. איסור שהיה מושבח ומתחיל להתקלקל, אם נתינת הטעם היה נתינת טעם מושבח, אז כעת זה נידון כמו איסור חדש. איסור חדש שמתחיל להתקלקל, ממתי הוא נהיה מותר, רק שהוא נפסל, מאכילת אדם. זה מה שכתוב בגמרא. מתי נותן טעם לפגם מותר, שזה אפילו קלקול קטן, זה אם זה מיד היה פגום. עכשיו, מה קורה אם זה בהתחלה היה פגום קצת ואחרי זה השביח? זה התז והפרי חדש. התז והשח מצד אחד והפרי חדש מצד שני. כשאנו על הפרי חדש, כשאנו. כשהפרי חדש אומר שדבר שהוא ישביח מעצמו, אז הוא אסור בי אותו פגום, אז איך נסביר את הגמרא, נפל לתוך גריסים רותחים, זה פגום, הרי בסוף זה יצטנף, בגמרא כתוב שגריסים צוננים זה מושבע, אז צריכים להגיד לפי רבי חדש, שאם זה נופל כשזה רותח, אז זה ימשיך להיות מקולקל גם כשזה יצטנף. מה שכתוב בגמרא שגריסים צוננים זה שבח, אז זה כמו שתוספות אומר, שקודם הוא מרתיח ונותן לזה יתקרר ואז מוסיף את החומץ. אז מוסיף את הגריסים לחומץ, אז זה מושבח. אבל דבר שנפל, החומץ נפל הגריסים או הגריסים לחומץ ביותם רותחים, כן? אז כאן זה ימשיך להיות הטעם מקולקל גם אחרי שזה יצטנף. בסדר? כך משאב פרי חדש. טוב. עכשיו יש פה עוד דבר ברמה על גדרה שבלה טעם פגום. גדרה שבלה טעם פגום ובשלו בה. אז הדין הוא כך, שאף על פי שהמאכל מותר, מכל מקום הגדרה אסורה. ואם ישלו בה אחר כך תוך מעט לעת תפשיל שהאיסור הראשון נותן בו טעם לשבח, נאסר התפשיל השני, אם לא היה בו 60 נגד האיסור הראשון. זאת אומרת, הרמ"א אומר שגם אם בישלתי בהגדרה דבר שנותן טעם לפגם, אז הגדרה אסור להשתמש בה. למה בהגדרה אסור להשתמש בה? אז בעצם יש שני טעמים באיסור ויתר, ושני טעמים יש, ולכאורה הם שניהם אולי די קרובים. אנחנו נזכר קצת, הזכרנו אז את הגמרא, הכלל הוא כזה, הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה שגדרה שינה בת יומה, גדרה שינה בת יומה, דינו שמה? שאסור להשתמש בה. הרי אם אני מבשל היתר בגדרה שינה בת יומה, אז המאכל לא נאסר, למה? מכיוון שנותן טעם לפגם, מותר. אבל הגדרה עצמה, מה הדין? אסור להשתמש בה. למה הגדרה אסור להשתמש בה? זה שני טעמים. או בגלל שגזרה, בגמרא כתוב שגוזרים כלי שאינו בן יומו, עטו כלי בן יומו. עכשיו, למה גוזרים בסיר בגדרה ולא גוזרים על המאכל? למה גוזרים בגדרה ולא נגזור מאכל? מאכל שיתבשל בכלי שאינו בן יומו, אז נאסור אותו שמא יבוא להתיר גם מאכל שיתבשל בכלי בן יומו?
מאכל
עצמו כבר כולה טעם פגום. אז תירוץ אחד בתוספות שהגדרה היות ותחילתה היא פגמתה מושבח, ולכן אז הדין הוא שנאסרת, מה שאין כן המאכל פגם, קיבל טעם פגום. תירוץ שני יש בראש, הראש אומר שבכלים יש יותר לגזור, כיוון שכלי זה אותו כלי שנמצא פה, הרי אתמול בישלתי בו וזה היה מותר והיום היה אסור והיום אני נבשל בו זה יהיה מותר, אז בני אדם יבואו להגיד מה ההבדל, אז תמיד יבואו להגיד בכלי הזה לא משנה, תמיד מה שיבשלו בו, גם אם זה יהיה תוך מעט לעת לאיסור, אז הכלי יהיה מותר להשתמש. אבל במאכל, המאכל שיתבשל איסור אז זה מאכל אחד, שבישלתי בו בגדרת איסור בן יומה זה מאכל אחד, המאכל שבישלתי בו בגדרה שאינה בת יומה זה מאכל אחר, המאכל ההוא לא אכלתי אותו, אתה לא יבוא להגיד אם תתיר לו לאכול את המאכל הזה אז הוא יבוא להתיר לאכול מאכל אחר, כי לא מדובר על אותו כלי. כאן באותו כלי עצמו הוא משתמש גם בתוך בן יומו, בכלי יש יותר מקום לגזור. כך טוען הראש, כך הוא מסביר את הפשט בגמרא, למה גוזרים בכלי ולא גוזרים במאכל. זה אלו הם דברי הראש. עכשיו, טוען האיסור והיתר, כאן הרי לכאורה זה בלה טעם פגום. אם זה בלה טעם פגום, היה צריך להיות שמה? שזה יהיה מותר הגדרה להשתמש. אומר האיסור והיתר, זה פגום לגבי התפשיל הזה, אבל יכול להיות שאולי הוא מבשל בזה תפשיל אחר, שבו הטעם הזה לא ייתן בו טעם פגום, אלא ייתן בו טעם מושבח. כן? יכול להיות שזה ייתן בו טעם מושבח. אז אם זה ייתן בו טעם מושבח, אז מלכן, מהסיבה הזאת אני אוסר. מדייק מפה הפרי מגדים, שאם זה בלה דבר שהוא פגום בעצם, נניח זה בלה, בישלתי בזה זבובים, לא יודע מה, בישלתי בזה שרצים, או בישלתי בזה דבר, בשר מסריח. בשר מסריח, טעם של בשר מסריח פוגם כל תפשיל. אז מדייק הפרי מגדים שכאן הגדרה תהיה מותרת.
אבל בשר מסריח זה לא עשוי.
בשר נבלה מסריח. אם בישלתי בשר נבלה מסריח. מה לא? בישלתי בזה הדבר בשר מקולקל, שזה עדיין הבשר עצמו, אם הייתי אוכל אותו הייתי מקבל מלכות, וכיוון שזה עדיין לא נפסל מאכל אדמה, אבל בשר כבר מקולקל. מקולקל, וכעת זה יפגום כל דבר. כל הסיבה שאומר האיסור והיתר, למה? כל הסיבה שמסביר פה האיסור והיתר, שהוא אומר מדוע זה לא עותר, כן? כל הסיבה שמסביר שאומר האיסור והיתר מדוע הגדרה נשארת אסורה, כי אולי זה ישביח מאכל אחר. אבל אם זה מאכל כזה שמעיקרו הוא פגום, שאין צד שהוא ישביח שום מאכל אחר, אז אין לכאורה הסיבה הזו דיברנו. את הכלים החדשים האלה שמורחים אותם בדבר שהוא נפסל לאכילה, אז לכאורה אין, לא, לא צריך הגלה, זה הסיפור, כן? שומן מן החי, זה היה שמורחים.
אפילו דבר אינו בן יומו,
כי זה פגום מעיקרו.
זה יכול, אז זה
מדובר בדבר, כן, כן, כן.